אנחנו בפסקה האחרונה של סעיף א' של פרק 14. נקרא את הכל מההתחלה, נשנן ונעריך במקום שקיצרנו. אמר רב יהודה, אמר רב, י"ב שעות אב והיום, ג' שעות ראשונות יושב הקדוש ברוך הוא ועוסק בתורה, שניות יושב ודן את כל העולם כולו וכולי, שלישית, יושב הקדוש ברוך הוא וזן את כל העולם כולו מקרני רמיים ועד ביצי קינים, עד כאן. ובעבודה זרה כתוב, שם מסיים, רביעית יושב ושוחק עם לוויתן, שנאמר לוויתן זה יצרת לשחק בו. ובמקום הזה, פה, לא בסוגיית עבודה זרה, לעניין דינה, דהורג קינה בשבת. אמר רב יוסף, דהנה פרה ורבה. ואמר לו אביי, וכינה אינה פרה ורבה? ואמר מר, יושב הקדוש ברוך הוא זן מקרני רמיים עד ביצי קינים, אז סימן שהיא כן פרה ורבה, ומולידה ביצים. תשובה, מינה הוא דמיקרי ביצי קינים. לא, זה לא סימן שיש ביצים לקינים, אלא יש מין שנקרא ביצי קינים. הקינה אינה פרה ורבה. כל החילופים שבחיים, כל התנועות החומריות והרוחניות הפועלות בעולם ובחברה, הכל אינם דברים שהם מושפעים מסוד ההנהגה האלוהית העליונה, הכוללת ומקפת כל הוויה כולה מראש ועד סוף. ומהשפעותיה הכלליות, יורד השפע ומתפצל בהשגחה נפלאה לפרטים ופרטי פרטים. ומטביעה את חותמה על העולם ועל החיים, על היצורים כולם ועל האדם ועל כל פרטי מסיבותיו. השלוש שעות הראשונות שאין הזמן לקבלת מלכות שמיים, ליסוד התורה, לקריאת שמע, הקשבה רוחנית של כלל ישראל, פועלת היא הערה רוחנית ממקור התורה, שהיא כולה אומרת כבוד השם יתברך, חודו וייחודו. על כן ההשפעות העליונות במקורן, הן גורמות את ההופעה הרוחנית הגדולה בשלוש השעות הראשונות, הוא הד הקול של אבקת אור התורה ושאיפותיה הנצריות והקדושות במקורן העליון, החודרות עד נשמת כנסת ישראל, ומעלה לכל פרטי האישים והנשמות כולן. וזה מה שנקרא שלוש שעות ראשונות, הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. ומן הכלל הגדול הזה של ישיבת הקדוש ברוך הוא ועיסוקו בתורה, נמשכת התורה והקדושה וקריאת שמע ועומת הרוח, הערה רוחנית, ממקור התורה, בכל מקום שזה מופיע בעולם. בשלוש השעות השניות כבר נכנס הציבור למעמקי העסקים המעשיים וסיבוכיהם. וההשגחה העליונה היא המסבבת את היסוד הישרני, המוכרח סוף סוף, סוף כל סוף, לפלס את נתיבו בדרכי החיים האנושיים המסובכים. וההשפעה המשפטית העליונה של משפטי השם בעולמים כולם, היא החודרת גם כן בלב הכלל והפרט, והיא הגורמת כל סידורי המשפטים הכלליים והפרטיים, שיתנו לפועל במידה של ישרות ושל צדק הפועלת לקיום העולם בחברה. וזה נקרא יושב הקדוש ברוך הוא ודן, את העולם כולו וכולי. אז כן, השורש למה שבסיכומו של דבר, במקום השווקים ובמקום הכספים, ששם היצרים, הנטיות החומריות, הן מאוד קשות, מאוד חזקות, ולא מותירות על פניו לא מותירות מקום למוסר להיות דומיננטי, ואם זה יש איזה כוח שעל פניו הוא נראה כחלש, ואם זה יש בו איזה עוצמה, והמשטר והחוק והסדר והצדק והיושר והמשפט עודר גם במערכות האלה, בעל משקל גם במערכות האלה, והולך, ואנחנו מקווים, המהלכה של האבולוציה של התרבות, סוף דבר יוביל את זה שישפוט תבל בצדק ולאומים ומישרים, ולא יראו ולא ישחיתו, והצדק יהיה גם במערכות החומריות, חברתיות, רחבות. הכוח הפנימי של תביעת הצדק, שיש בכוחו לעצב את רוח האדם ומוסרו ותרבותו, זה נקרא הקדוש ברוך הוא יושב ודן את העולם. שלישית, יושב הקדוש ברוך הוא וזן את העולם כולו, מקרני רעמים עד בצע קינים, התחלת שלוש השעות השלישיות, שאחר מאכל תלמידי חכמים שבשעה השישית, היא עיקר המגמה של המזון של כל היקום, כי זה כל האדם, שכל העולם כולו לא נברא לצוות לזה, מתוך המגמה האצילית העליונה שמפעל המזון להחיות את הכוחות הרוחניים, נמשך את ההשפעה של המזון לכל העולם כולו, כל יצורים, בראש והצוף, שכולם עם אחוזים באחדותה העליונה של המחשבה האלוהית, בשביל המגמה העליונה הכוללת את כל היקום כולו. אז הוא זן את העולם כולו בטובו, בגלל שהמגמה הפנימית היא שהעולם סוף דבר יהיה ניזון אצל תלמידי חכמים, אצל אנשי הקודש, שירוממו את כל המציאות כולה אל תכליתה, והעיקרון הזה הוא פועל ומעצב את כל המציאות כולה מקרני רמים עד בצע קינים. והרביעיות, שראוי ונכון הדבר, שאחרי שעברו שלושת חלקי היום בעמל וביגיעה רוחנית וגופנית, תבוא תקופה של שעות של קורת רוח, שהיא תקדים את הלילה המיוחד לשינה, ולביטול הרגשות והתמעטותן בכלל, בכל מה שבא לכל היצור ולאדם בשביל הרחבה דעתו, בכל ההנאות העדינות, הרוחניות ודומות להם בכל סעיפיהן, הרי הן יונקות מלשד ההופעה העליונה, השפעת קורת הרוח, שבורי קול, משפיע בכללות יצורה בהיקף החיים כולם, שזהו הרוח המבליט את הלוויתן, בהקפת החיים האדירים העצורים בציורו וכוחו הנעלם. כנראה שאנחנו שוחק עם לוויתן, שנאמר לוויתן, זה יצרת לשחק בו. אז כן, גם זה שיש נועם, יש נחת רוח, יש קורת רוח, יש הנאות טובות, והן מפוזרות בכל פינה במציאות. ובסדר היום, אז שב אדם מפועלו, אז יושב במרפסת וקצת נרגע לאור השקיעה ותופס שלווה. על כל פנים, בתקופה, זאת אומרת, בשעות הרביעיות שמתכנס היום מתסיסתו ועומד בשלב שהוא לפני השביטה של דעיכת החיים שבלילה, אז זה הזמן של תחושת הנעימות של עצם החיים, והנעימות הזאת יכולה להופיע באין קץ צדדים, והם כולם, התנוצצות של העיקרון הכללי, שכללות כל היש, יש בו איזה עניין שיהיה בקורת רוח, בנעימות, וכללות היצורים כולם, בהיקף החיים כולם, זה הרעיון שעולים מוליו, אליו בהתבוננות בכוח החיים המתגלה בלוויתן. וזה מה שנקרא לוויתן מבחינה רוחנית. לוויתן, זה יצרת לשחק בו, הלוויתן הזה שהקדוש ברוך הוא משחק בו, זה היקף כל היצירה כולה בחיות האדירה שבה. ויש בה קורת רוח. היא מתאימה, עצם המציאות, מתאימה אל מה שעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא בבריאתו. והצד של ההתאמה, זה צד של קורת הרוח, ומתנוצץ מזה כל מקום שיש קורת רוח למי בבריאות עלי אדמות, אז זה התנוצצות של אותו שחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא עם לוויתן. טוב, עד כאן ראינו בפעם הקודמת. ובמקום זה, במקום הזה, לעניין דינה דהורג קינה בשבת. אמר רבי יוסף, דינה פרה ורבה. ואם הייצור אינו ממשיך חיים לדורות, אין בו משפע הנצחיות העליונה, ועל כן גם חייו הארעיים אינם קוראים חיים בעצם. ואין ההורגו בשבת חייו מתשום נטילת נשמה. חיים כאלה, חיים במלוא משמעותם, זה התנוצצות ההמשכיות. התנוצצות חיי החיים, חיי העולם הבא. העולם הולך ובא, העולם הארוך, העולם האינסופי, העולם הנצחי. והיה, וישנה מערכת ביולוגית, שאין בה המשכיות. אז זה לא באמת מוגדר כחי. על כל פנים, ואם תגדיר אותו, הוא חי, מבחינה ביולוגית. טוב, אבל נשמה אין לו. והרוגו לא חייב בשבת משום נטילת נשמה. אז אם ישנם יצורים כאלה שהם אינם פרים ורבים, והם קוראים קינים, אז ההורג, קינה בשבת, אינו חייב חטאת. זאת אומרת, משיג אותו חטאת, ובזדונו יותר מזה. כן, ואמר לו אביי, וחיניין הפרה ורבה, ואמר מר, יושב הקדוש ברוך הוא זן מקרני רמים ועד ביצי קינים, ולכן ההגדה הזאת הובאה פה, בשביל להגיד שאתה רואה שבעל ההגדה הזאת חושב שכן יש כוח חיים פרה ורבה בקינים. עובדה שהקדוש ברוך הוא זן אפילו את ביצי הקינים, אז יש שם ביצים לקינים. תשובה, מי נאו? דמיקרי ביצי קינים. התואר ביצי קינים למין, בא רק להודיע את המדרגה היותר נמוכה ופחותה שבחיים הממשיכים דורות. להודיע שכל מקום שיש משך של חיים, שמה ישנו קו נמשך ישר מההופעה הכללית של השפעת ההזנה האצילית העליונה, היורדת עד שפלות כל מעמקי החיים הדוריים, שאחרי כל הירידות היותר תחתיות, קיים הוא הקשר הכללי המדובק ביסוד שורשו של כוח הזן והמחיה, אשר לחיי החיים רוחו, שהוא זן ומפרנס את כל יצוריו מקרני רעמים ועד ביצי קינים, איש לא נהדר. טוב, לא הבנתי את זה כל כך טוב. עוד פעם, ביצי קינים למין, זאת אומרת, מינהו, זה לא שיש ביצים לקינים, אלא יש קינים שנקראים ביצי קינים. זה כינוי למין, ביצי קינים, זה בא להגיד מין של קינים. בא רק להודיע את המדרגה היותר נמוכה ופחותה שבחיים הממשיכים דורות. זה מה שלא ברור לי מה שרב כותב. הייתי מבין אם הוא היה אומר, בא רק להודיע את המדרגה היותר נמוכה ופחותה שבחיים הממשיכים דורות, שהמדרגה היותר פחותה שהיא לא ממשיכה דורות. אז זה המשיך. שם ישנו קו נמשך. כן, אבל אני מרגיש חסר את המשפט, עד שזה מגיע למקום ששם זה לא נמשך. ואת המשפט הזה הוא לא נמצא. אולי זה מובן מאליו, אני לא יודע. כן, להודע שכל מקום שיש משך של חיים, שם ישנו קו נמשך ישר מהופעה הכללית של השפעת ההזנה הצילית העליונה. היורדת עד שפלות כל מעמקי החיים הדוריים, עד המדרגה של ביצי קינים, שזה מין כזה שכבר לא נמשך. וזה המדרגה הכי פחותה ונמוכה שבחיים. גם היא מופיעה מהחיים האמיתיים, החיים האמיתיים זה חיים אלוהים, שהם הולכים ומשתלשלים בכל מדרגותיהם, אבל תמיד יש בהם את הקו, של המשך החיים, עד שבמדרגה הכי נמוכה, אז כבר לא. אבל לא טוב, המשפט הזה הוא לא נמצא פה. שאחרי כל הירידות היותר תחתיות, קיים הוא הקשר הכללי המדובק ביסוד שורשו של כוח הזן והמחיית של חיי החיים ברוך הוא. אתה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא מחיית כולם, ואתה מחיית כולם, את כל מדרגות החיים עד בצע כינים. אבל שיגיד, אבל הוא לא מתכוון להגיד שבצע כינים עצמם יש בהם המשך חיים, רק החיים נמשכים בהם. החיים הנמשכים נמשכים גם בהם, אבל בהם כבר, אתם מבינים, זה כמו ים המוות. אז הוא מלא מים, אבל רק זה נגמר שם. ביצי קינים זה חלק מהקינים, והקינים אינם פרים ברבים. דומני שזה הפשט בגמרא. את הכל. כן. חיות. יש בהם חיות ביולוגית. נכון. נכון. אבל זה לא בא להגיד, אל תחשוב שביצי קינים, זאת אומרת, זה קינים שיש להם ביצים, והביצים אותם זן הקדוש ברוך הוא. לא, ביצי קינים זה כינוי למין. כן?
שזה לא קינים, סוג אחר של דבר. זה מין
מפתיע
עצמו.
הוא
דווקא כן
פרה ברבה.
והמין כן פרה
ברבה. המין
של
ביצי קינים,
של סוג
מין שקוראים לו ביצי קינים. הוא לא תת-קטגוריה של קינים. הוא דווקא כן פרה ברבה. אתה אומר שזה מה שאמרנו. זה בטח לא מה שאני אמרתי, אבל זה רעיון מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, מין ההוא, יש מין שלא יש ביצים, אבל יש מינים שלהם אין ביצים. ואני לא ככה הבנתי, כי אני הבנתי שביצי קינים כסל כדתך, קינים קטנים, זה בסל, בהווה אמינה, שביצי קינים, שמתי שאמר לו אביי והקשה, הוא חשב שיש קינים קטנים כשיוצאים מביציהן. ואז הוא ענה לו, לא, זה לא שקינים יוצאים מביציהן, אלא שמין הוא. יש מין שנקרא ביצי קינים. כן? מין נוסף שנקרא ביצי קינים, ואולי הוא מין של קינים, ועכשיו, על פי זה, על פי הבנתי, ככה אני חושב שהבנתי בעבר, שום קיני, שום סוג של מינה, של קינה, לא פרה ורבה. ומה שנאמר, עובדה שיש להם ביצים, לא, אין להם ביצים. יש סוג שנקרא ביצי קינים. ככה הבנתי בעבר, אני חושב. אומר שזה לא מה שהבנתי, אלא הייתי צריך להבין שבאמת יש מין שיש לו ביצי קינים. אבל סתם קינים הם לא פרות ורבות. אבל מה שהקדוש ברוך הוא זן עד ביצי קינים, יש סוג של קינים שהוא כן פרה ורבה. והקדוש ברוך הוא זן את הביצים האלה של הסוג שכן פרה ורבה. אבל זה לא עומד בסתירה לכך שיש קינים שאינם פרות ורבות. ועליו אמר רבי יוסף, שהורי קינה כזאת בשבת, לא חייב משום נטילת נשמה. ואז הקדוש ברוך הוא לא זן, זה בעיה. מה אני אגיד לך? אם זה שאתה צוחק על המדע שלי את דברים של יאשיהו, זה ההפך, כי הפרשנות שאני מציע, שאני מבין, היא קצת פרוחה מהמציאות, אתה מבין? אז עם כל כבוד לזה שאני קוהרנטי חורה עם המילים, אבל מה? ביצים זה לא, הם לא פרות ורבות. בכלל יש קינה שלא פרה ורבה. ואני לא יודע אם זה, אם יש דבר כזה קיים. תגיד, בסדר, פעם היה, נשתנו הטבעים, ואני לא יודע מה, או תגיד, מה שאנחנו קוראים קינה, זה לא מה שחזל כאן הוא קינה. טוב? אז מכת הקינים, זה גם כן, זה, לך תדע איזה קינים, הסתמכנו נורא.
אז הפרשנות שלי, כל הכבוד לה, אבל יש בה כמה פינות קשות. מה שאומר יושיהו, איך אומרים, make sense. בסדר, אז זה יכול להיות, כל פנים, לא יודע. יש כל מיני תופעות טבע. אולי הוא, אין חינם, אולי היה מסוק הזה ונעלם כבר. מרוב שהוא לא פורה ורמה. זה לא החזיק מעמד. יש דברים כאלה, אתם שמעתם שהעורב אכזרי על בניו כעורב? שמעתם על זה? אתם מכירים עורב כזה? זה לא העורב שלנו, העורב להפך, הוא נורא אכפת לו על הבנים, ודיר בלק תיזהר שאתה מתעסק בקן של עורב, כי אתה תקבל טיפול. אבל אז מה? אז אתה רואה שלחזד יש ידיעות מדעיות. תראה, יש דברים שאפשר להגיד פשטות, שמה, הם פשוט לא ידעו. כי הם חיו בימי הביניים, אז מה, איזה מידע אתה מצפה שיהיה לה? אבל עורב, הם לא יודעים שעורב, נו, באמת. אז אולי יש סוגי עורב שהם כאלה. זה תירוץ סביר להגיד. אז אותו דבר, יש סוגי עוריבים שונים, יש סוגי קינים שונים. זה צריך לשאול איזה זיאולוג ואיזה ג'וקולוג, ואני ממש לא אתפלא אם יגיד בהחלט שיש דברים כאלה. עד היום. זה שישנם יצורים, לא קינים, אבל ישנם יצורים שמוגדרים כחיים, והם אינם פרים ורבים, יש. ברגע זה אתם יכולים לגשת לאוניברסיטה, אני לא זוכר, אני עשיתי את זה פעם, כשהילדים שלי היו קטנים, והלכנו, אני לא זוכר, למוזיאון המדע, ושם יש יצור כזה, שהוא מתרבה על ידי שהוא מתחלק. זהו. הוא לא נראה כמו קינה, הוא נראה כמו חוט. חוט עם ארבע חוטים שנראים כרגליים מקלון. כן, נכון. אז יש יצורים שלא פרעים ברבים. סליחה?
סמכים ודאי, את לא ודאי, אני מעלה שאלה, את יד מרבות, הם לא פרעים ברבים.
מי אמר שצמכים לא פרעים ברבים? בלבלת אותי. א', אנחנו לא מדברים על צמחים, מדברים על בעלי חיים. ופה, סליחה? אז אפילו יש פריה ורבייה בצמחים. טוב. כן, אם חז"ל ידעו שיש תמרה ושיש זוגיות בעצים, בצמחים, חז"ל ידעו את זה. אבל אין בהם פריה ורבייה. קיצור, האבקה, הם לא קוראים זה פריה ורבייה. כל פנים, פריה ורבייה זה, אני מבין, אקט של הזדווגות, שמתוך כך אז יש פריה ורבייה. וצורה פשוטה, אבל בצמחים לא נקראים חיים. טוב. כן, זאת אומרת, אם לא, זה לא המשכת חיים, כנראה המשכת חיים זה משני ניגודים שנוצר מזה משהו חדש. ואם זה אותו דבר שרק מתפצל, כמו הדוגמה שאני מביא, אז זה לא הנקודה של נשמה, אז תקרא לזה חי, אבל ההורג אותו לא, ועובדף שאפשר להרוג אותו, אז זה לא נקרא נטילת נשמה. ככה עולה מפה. כי זה לא האופי של החיים הנצחיים. כי האופי של החיים הנצחיים, הם לעולם באים מיסודות הפוכים המתאחדים. משני יסודות שונים שמהם יוצא גורם שלישי. זה צורת
החיים הנשמתית. אני אגיד לך, כדי לסבר את אוזניך, מסברה מהצד, למרות שזה לא כתוב פה, אבל התכונה האלוהית, כשאנחנו אומרים אלוהי, ואלה שאומרים את המילה הזאת, ויש משקל למה שהם אומרים, והם מבינים על מה הם מדברים, אז אלוהי זה כללי ונצחי. נצחי וכללי. והיה, והוא נצחי, אבל הוא לא כללי, אין שם אלוהי ראוי לו. זה לא שלמות האלוהיות. כי הכללי, הוא כולל את כל הצדדים. אלוהי זה מה שכולל כל ונצחי. והיה והוא מוניסטי, והוא רק מתפצל ורק שורד, אז זה לא האלוהי. וממילא נשמת שדי לא תחיה אותו, אלא זה ממד אחר. כל פנים לא נקרא שיש לו נשמה. טוב, סוגיה חדשה. שמואל וקרנה אבו יתווי אגודה דנהר מלכה. חזינו למאי דקה דלו ואחירי. רשי, דאבו דלי, דלו, גליהן מגביהים. שמואל וקרלה, שני החכמים, ישבו אגודה דנהר מלכה. לא יודע מה זה אגודה, כנראה על שפת הנהר, של נהר שנקרא מלכה. וראו שמיים שהם גויים והם אחורים. אמר לי שמואל לקרנה, גברה רבה קעתי ממערבה, וחייש במעי, וקדלו מיה לאקבולי אפי קמי. זיל תהילה הקנקני. אמר לו שמואל לקרנה, אדם גדול בא מן המערב, מארץ ישראל, והוא חש במעב, והמים עולים לכבודו, לקבל את פניו, לפניו. זיל תהילה הקנקני, לך תתהה על קנקנו, כלומר תעמוד על טיבו. אז על אשכחי לי רע. נקרא את רשי, לקבולי אפי, לעשות מחיצה סביביו כשהוא נפנה על דופני הספינה, שלא ייראה גילויו. זאת אומרת, זה לא כמו, לפי רשי, זה לא כמו שהמים עלו לקראת רבקה, אלא פה זה פונקציונלי. גם שם היה פונקציונלי, שלא תצטרך להתכופף יותר מדי. פה פשוט לכבודו, שלא, שהוא נפנה על דופני הספינה, אתם מבינים, ככה היו מתפנים שם, לא היה להם שירותים בתוך הספינה, ואז גאו המים להסתיר אותו. כן, שלא יהיו שקופים. טוב, לא יודע מה זה עין א', מי שיודע מה זה עין א', עניין אחר. יכול להיות, לקנח, לעזור לו לקנח. ואחירי, והמים הם אחורים, עניין צער, משום צערו. זה לא הסבר שלך, ארז, אלא הם עולים לכבודו, אבל גם מצטערים, אז לכן הם
הם, צופ... הם, 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 הם לא שמחים המים. עניין צער, משום צערו שאף הוא אחור. למור, בקיצור, יש לו קלקול, קלקול קיבה. ומפני שלא היה הרוח מנשבת, וראה המים נעשים גלים, הבין שלכבוד אדם גדול. זה היה נס, כי פתאום גואים המים, בלי רוח. בנהר היה מושך מארץ ישראל לבבל. טוב, למדנו שזה נהר מלכה. עכשיו פתאום אני חושב, אולי הנהר הזה הוא לא אחר מאשר פרט. רק הוא נקרא פה נהר מלכה, כי כל הסמוך למלך, מלך, אולי זה כינוי, שהנהר הגדול נהר פרט. מה כל כך גדול? כי הוא סמוך לארץ ישראל. זה מה שעושה אותו לגדול. אז אולי זה הכינוי שלו מלכה. כי אחרת, אתם מבינים? מה? יש חוץ מנהר, גם, האמת היא גם הפרט, גם חידקת, הם שניהם ככה נמשכים מהצפון, שכנראה בצפון שם, אז זה נקרא ארץ ישראל, צפון מערב, ואחרת אני לא מכיר נהרות אחרים שאלה כאלה, שהם כאלה, מארץ ישראל נמשכים עד בבל, ואולי אני פשוט לא מכיר, ולא ראיה, כי אני לא ממש מבין גדול בגיאוגרפיה, טופוגרפיה וידע. אין לי. טוב. על כל פנים, הנהר היה מושך מארץ ישראל בבל, וכנראה הוא שט עליו. רב הגיע לבבל על ידי משות על הנהר, מארץ ישראל עד בבל. טוב. תהי להקנקני, אז רש"י אומר, תהי הריח לו בקנקנו. מעניין, אנחנו תתהה על קנקנו, אז אנחנו חושבים שאנחנו מדברים עברית, אבל תתהה על קנקנו זה מילה ארמית. תהי להקנקני, ופירוש המילה תתהה, תריח את קנקנו. בעברית אומרים תהי, תריח. ואם יין הוא או החמיץ. כמו בת תיה, דאמר גבי יין נסך. במסכת עבודה זרה יש מושג שנקרא בת תיה, ביחס לסוגיית יין נסך, אז כנראה זה משהו שצריך, היא בת הרכה. כלומר, בדקהו אם חכם הוא, אם לאו. זה כנראה מוזר. כי אדם גדול, והנה המים עולים לקראתו, אז הוא יודע שאדם גדול, אז מה יש לטעות על קנקנו? אם חכם הוא, אם החמיץ. אם היה אין חכם הוא החמיץ, טוב, אז ייתכן שאין חינמי, הוא יודע שהוא גדול, הוא יודע מה תהיה התוצאה. הוא אומר, לך תעמוד על, לך תתפוס פה את האדם גדול אצלנו, בוא תכיר אותו. והביטוי אומר, תתה על קנקנו. כשאתה טועה על הקנקן, אתה בודק אם היין הזה הוא יין או כבר החמית, וככה אתה בודק את העניין. אבל ביחס לחכם הזה, ברור לו שהוא חכם והוא גדול ומשהו מיוחד, אבל לך תלמד עליו. כן. אזל אשכחי לרעב, הלך קרנה, חברו תלמידו של שמואל, ומצאו לרב, אמר לי, אז התחיל לטעות על קנקנו. אז שאל אותו שאלות, והלוכי. מניין שאין כותבים תפילין, אלא על גבי אור בהמה טהורה. אמר לי, תכתיב, למען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר בפיך. עוד שאלה שאל אותו. מניין לדם שהוא אדום. רעשי, מניין לדם שהוא אדום, אז זה לא שאלה של קלוץ קשי, אלא דגבי נידה דם כתיב, ותנן חמישה דמים יש באישה, תמאים, וכולם משום דמראיתן אדומה. ואף על גב דשחור, תנה בהו, האמרין שחור אדום הוא אל שלקה. אז זה מה ששואל, מניין אנחנו יודעים שמה שעושה את הדם לטמא, זה שהוא אדום. וגם השחור הוא טמא בגלל שהוא אדום. אז זו השאלה, מניין לדם, הדם הטמא, מניין שמה שמטמא בו זה שאדום. שנאמר, ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם, סימן ש... והיה והוא לא אדום, אז חסר בדמים שלו. והדם, ברור שהוא אדום. זו הייתה התשובה. מניין למילה שבאותו מקום? תשובה, נאמר כאן אורלתו, ונאמר להלן אורלתו. בא להלן דבר שעושה פרי, והרלתם אורלתו את פריו, 3 שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל, ושם שייך אורלה, אף כאן, מצוות הסרת האורלה, זה בדבר שעושה פרי. מזה אתה לומד שמצוות המילה זה באותו מקום. ואימה ליבו, אולי צריך למול את הלב, כי עובדה שכתוב, ומלתם את אורלת לבבכם, ואולי ואימה אוזנו, אולי צריך למול את האוזן, דכתיב, הנה ערילה אוזנם. תשובה, דנין אורלתו תמה מעורלתו תמה, ואין דנין אורלתו תמה מעורלה שאינה תמה. תמה. רש"י, תמה באותיותיה אורלתו, ואין דנין אורלתו מעורלה. ברלתם, ערלתם אורלתו את פריו, זה בדיוק אותה מילה, כמו שנאמר ביחס למילה, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. אז זה גזרה שווה טוטל, אבל ומלתם את אורלת לבבכם, אז זה לא בדיוק המילה אורלתו. ואוזנם ערלה, זה לא בדיוק המילה אורלתו. אז לא דנים גזרה שווה. אז דנים, דנים אורלתו מאורלתו. זאת אומרת, דנין אורלתו תמה מאורלתו תמה. ואין דנין אורלתו תמה מאורלה שאינה תמה. אמר לי, אז עד כאן היה סדרת השאלות שתהה באמצעותן קרנה על קנקנו של רב. אז אמר לי רב לקרנה, מה היא שמך? אמר לו קרנה. אמר לי רב, עד את פוק לקרנה בעיני. רשי, רגע, לא קראתי את רשי על ואין דנין אורלתו מעורלה. דאין זו אמירה תמה שאינה מפורשת בתוך התיבה אורלת מה. כי אורלתו אורלה שלו, אבל אורלת לבבכם, אז לא המילה עצמה מציינת את האורלה, אלא את הזיקה. את הזיקה זה המילה, אורלת הלב, אורלת האוזן, אבל לא אורלתו העצמית, שהיא האורלה. טוב, אז הלאה ברשי, אז אמר לו, טיפוק לקרנה בעיני, הבין בו דלנסותו בה. זה לא מצא חן בעיניו של רב. נאמר, מה אתה עושה לי מבחנים? אז נתנו מי שבירך. לא נעים. לבסוף איילה שמואל לביתה. אה, אוכלי נעמה דסרי וקסה דהרסנה ואשקי שיחרה, ולא אך ולבית הכיסא, כי איך דלשתל של. בסוף הגיע לשמואל, שמואל הכניס אותו לביתו, והאכיל אותו לחם של שעורים וקסה דהרסנה. אוכלי נעמה דסרה כדי לשלשל דרופא היה שמואל. ומה זה קסה דהרסנה? כבר שכחתי. בקיצור, זה ממרח. קסה דהרסנה, אני לא זוכר מה זה. ואשקי שיחה, והשקיע אותו בירה. זה גם כן, אז תלמדו. זאת אומרת, כנראה, אז מסתבר שהוא חש במאב, זה לא היה שהיה לו שלשול, אלא להפך, היה לו כנראה עצירות. או בכלל היה לו איזה בעיה, אני יודע. היה לך חיידק במיין. איך תדע מה הייתה בדיוק הבעיה, אבל פה הרפואה שלו הייתה, נתן לו, האכילו, עשה לו דיאטה משלשלת. אבל לא רק זה, אלא האכיל אותו את המאכל ואת המשקי הזה, ולא אך ולבית הכיסא, ולא הראה לו איפה בית הכיסא. זאת אומרת, מנע ממנו להתפנות. זאת אומרת, כי הוא רוצה להציס לו את המערכת במעיים, כנראה, ועל ידי זה אז לפלוט את הכל וזה מנקה אותו. כל מיני, זה שיטה, אני יודע, טבעונית. לית רבה רב ואמר, מה דמצרן לא לוק מלאיבני, וכן הווה. אז רב הוסיף עוד מי שבערך הפעם לשמואל, אתה מצער אותי, לא אלך ילדים. וכך היה. לא שלא היה לו ילדים. לא יהיה לך בנים. וכך היה. כי בנות היו לשמואל, זה גמרא מפורשת בכתובות. בנתי דשמואל, הם נשבו. אתם זוכרים? זה בפרק שני בכתובות. זה גם בירושלמי, גם בבבלי. כל מיני בנותיו של שמואל נשבו. אחת מהם קראו לה חנה, ורבה ברבר חנה הוא הנכד של שמואל. טוב, העיקר בנים לא היו לו. זה גם כן מצייר כל פנים סכנה עם אנשים גדולים, צריך זהירות מהם. מה אתה אומר? רעת שיש? לא אכבל בית הכסף, מתוך כך מתהפך ומתבלבל הזה בלמעה ומתמגר כולו. בסדר. הבנו לדעת רעת. טוב, בוא נראה מה אומר הרב. שמואל וקרנה הוויית ואגודה דנהר מלכה. עצינו למאיה דאבי דלי ואחירי. אמר לי שמואל לקרנה, גברה רבה קעתי ממערבה וחייש במאי, וקדלו מאיה להקבולי אפי קמי, זיל תהלי הקנקני. הופעתו של רב בבבל עשתה מהפכה שלמה בחיי היהדות הבבלית. הוא גרם שהשפעת התורה שבבבל נתגברה מאוד, והזמן גרם אז שמצב היישוב שבארץ ישראל הלך הלוך וירוד. ומאת השם הייתה זאת, שמחלת הגלות תתגבר יותר, והאות של המים שדלו, סימן להתרוממות, מתאימו לרוממות רוח ישראל שבבל על ידי השפעתו הגדולה של רב שם. ואחירי, כי סוף כל סוף אין ההורה והצלילות הנשמתית מצויה אלא בארץ ישראל. ועל כן הירידה המוכרחת של איתן התורה מארץ ישראל לבבל, עם כל הרוממות שבזה, יש בזה גם כן האחירות. והצער הזה של האחירות, יש כאן מכאוב נורא לאומה, זה ירד עד מעמקי כל חושיו הקדושים של רבן של ישראל, רב. ומאב המרמר הוא מרוב צער ויגון על ההכרח של ההתעמקות הגלות. וחייש במאי, וכגון זה היה שמואל רוצה לרדת לסוף דעתו של גברא רבא דנא, שמצד אחד הוא מלא צער על ידי זה שהתורה גולה על ידו ממכון עוזה מארץ ישראל לגלות בבל, ומכל מקום הוא בעצמו, הוא הנושא לזה, והמגשם בחיים את החזון הנורא הזה, שיש בו גדלות ומרירות, התרוממות ואחירות, ייסורים ושאיפה כללית גם יחד. רק נשמה גדולה מאוד יכולה היא לאחד בקרבה את הסתירות הנוראות הללו, אבל כן אמר לו, זילתי להקנקני. כן. שמואל ביקר נאוויית ויגודת לנהר מלכה. חזינו למאיה דאב דלי ואחירי. אמר לי שמואל קרנה, גברה רבה קעתי ממערב, וחייש במאי, וקדלו מאיה להקבולי הפי כמי, זילתי להקנקני. הופעתו של רב בבבל עשתה מהפכה שלמה בחיי היהדות הבבלית. הוא גרם שהשפעת התורה שבבבל נתגברה מאוד. והזמן גרם אז שמצב היישוב שבארץ ישראל הלך הלוך וירוד. ומעט השם הייתה זאת שמחלת הגלות תתגבר יותר. והאות של המים שדלו סימן להתרוממות, מתאימו לרוממות רוח ישראל שבבל על ידי השפעתו הגדולה של רב שמה. ואחירי, כי סוף כל סוף, אין ההורה והצלילות הנשמתית מצויה אלא בארץ ישראל, ועל כן הירידה המוכרחת של איתן התורה מארץ ישראל לבבל, עם כל הרוממות שבזה, עד שהמים מתרוממים, ואין מים אל התורה, והתורה מתרוממת. אבל יש בזה גם כן אחירות. וצער הזה של אחירות, שיש כאן מכאוב נורא לאומה, זה ירד עד מעמקי כל חושיו הקדושים של רבן של ישראל, רב, ומאב חמרמרו, מרוב צער ויגון על הכרח של התעמקות הגלות, וחייש במאה. אז זה... כן, זאת אומרת, לא אביד קוצ'בריחו ניסה למגנה. לא, דברים קוראים סתם. מים גויים. יש פה מאורה שמגלה מגמה אלוקית, היסטורית, אדירה. יש פה מהפכה אלוקית במציאות. וכל רובדי המציאות משקפים אותה. במיוחד בדמות שמתמצתת את המהלך האלוהי הזה בקרבה. והמאורעות עד הגופניים שלו ונסיבות הטבע סביבו, הם כולם מושפעים מהמהלך הנשמתי האדיר של כנסת ישראל המתמצת בו, המתגלה בו. כן, ועד ש... עם ישראל חולה, אז הוא מרגיש את זה בבטן שלו. אספר לכם סיפור, למרות שזה לא דרכי, לסתות, אבל עכשיו שאני חושב שהם תאהבו את זה, אז אני עושה את זה. אני מרשה לעצמי לחטוא. הרב ציודה היה בבית חולים עם אובסס ברגל, בעיה שזה היה לפני שאני הגעתי לישיבה, אני שמעתי את הסיפור הזה, לא ראיתי אותו, אבל היה לו שם איזה בעיה שם ברגל, ולא בסיבוב הזה, לימים, בסוף ימיו, קרטו לו את הרגל כידוע. אבל כל פנים, היה סיבוב ראשון איזה כמה שנים טובות לפני הסוף אמר. ואז הוא גם כן מושפז בכאבים רבים, ועבר טיפול ועמד להיות משוחרר. זה היה מוצאי שבת, וכנראה למחרת היה אמור להיות משוחרר, כי המצב משתפר וכו'. ואז הגיעה ידיעה מרצח הספורטאים במינכן. וסיפרו את זה לרב צידה. והוא פרץ בבכי ובצעקות. וצעקות. איי, 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 אוי, 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 והרגל, והרגל, והרגל.
צעקות נוראות, הזעיקו את האחות, הסתכלה, הזעיקה את הדוקטור, הזעיק את הפרופסור, הזעיקו את כל המחלקה, כולם באו, הסתכלו ברגל, הוא אמר, מה אתה צועק? לא, לא, לא רואים מה, לא, מה אתם יודעים, מה אתם מבינים? הכאבים של כלל ישראל והכאבים שלי, אינני יודע איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. הזכרתי בזה, כשיש בן אדם שמרגיש ברגל שלו את הכאבים של כלל ישראל. אז יש בני אדם כאלה. אז רב גם כן היה כזה, הרגיש בבטן שלו את הכאבים של כלל ישראל. כן, והצער הזה של האחירות, שיש כאן מכאוב נורא לאומה, זה ירד את מעמקי כל חושיו הקדושים של רבן של ישראל, רב. ומאב חמר מהו, מרוב צער ויגון, על הכרח של התעמקות הגלות. טוב, לפי מה שהרב מסביר, זה לא מקביל, במקביל לזה שכלל ישראל ניצר, גם הוא מצטער. מרוב צער על כלל ישראל, אז זה נהיה לו כאב בטן. וכגון זה, בדיוק, עכשיו, כל זה היה ברור לשמואל. גם זה פלא, אתם מבינים? שמואל רואה במים, כבר מבין את הכל. וכגון זה, היה שמואל רוצה לרדת לסוף דעתו של גברא רבא דנא. שמצד אחד, הוא מלא צער על ידי זה שהתורה גולה על ידו ממכון עוזה. עכשיו, הוא זה שגורם לה. זאת אומרת, זה מהלך. הוא בעצמו גורם לזה. על ידי שאתה יורד, אז אתה מוריד את גדלות התורה, גדול הדור, יורד לבבל, אז התורה יורד לבבל. אז מצד אחד אתה גורם לזה, מצד שני אתה מצטער מזה, מה קורה פה? הוא רוצה לעמוד על סוף דעתו של גברא רבא דנא, שמצד אחד הוא מלא צער על ידי זה שהתורה גולה על ידו ממכון עוזה, אז זה לא רק כשהתורה הולכת ודואכת וגולה, אלא הוא, אתם מבינים? זה כמו ירמיהו, שנתתיך היום ניטוש ונטוץ להביד ולהרוס, לבנות ונטוע, ירמיהו, הוא בעצמו מביא את החורבן. כי על ידי שהוא מנבא, אז הוא גורם לקידום התהליכים האלה. אז גם רב, על ידי שהוא יורד, הוא מקדם את התהליך. זה תהליך אלוקי, אבל הוא עושה את זה. אז כן, אז הוא מלא צער על ידי זה שהתורה גולה על ידו ממכון עוזה. איפה זה ממכון עוזה? ממכון עוזה של התורה זה ארץ ישראל, לגלות בבל. ובכל מקום, הוא בעצמו, הוא הנושא לזה. והמגשם בחייו את החזון הנורא הזה שיש בו גדלות ומרירות. הנה הוא בא להציל את התורה, להגדיל את התורה בבבל, והוא בעצמו פועל את זה, הוא בעצמו, זה דבר ענק, זאת אומרת, אדם שהוא מעצב את ההיסטוריה, הוא מטה את הגה ההיסטוריה על ידי עצם מציאותו. ועם זה הוא מלא ברירות על זה. התרוממות ואחירות, ייסורים ושאיפה כללית גם יחד. עכשיו, הנשמה הזאת, מאחדת כתבים, גדלות וצער, ייעוד, חזון, מבט, ומהלך מכאיב. רק נשמה גדולה מאוד יכולה היא לאחד בקרבה את הסתירות הנוראות הללו. על כן אמר לו, זיל טיילה הקנקני. זה מה שתלך תבדוק. לך תפוס את ה... תעשה רזולוציה על הגדלות הזאת. איך נחילה פה את שתי הכתבים. אזל, אשכחי לרב, אמר לי, מניין שאין כותבים תפילין אלא לגבי עור בהמה תאורה. אמר לי, דכתיב למדתי אותו, עד השם בפיך, מן המותר לפיך, בפיך. יחידי הסגולה שבבל היו מקושרים לאהבת ארץ ישראל בכל לבבם, ורצו תמיד להביע את הקורתם שהם מוכירים את ארץ הקודש, כמו שבכל התלמוד הבבלי פזורים עם העניינים המדברים, בערך הגדול של קדושת הארץ ומעלת יושביה, הם מקושרים עם ההכרה של שלילת הגלות, אפילו אם היא במצב טוב.
בין מצד המעמד הגשמי של קיבוץ היהדות שבתוכה, בין מצד המעמד הרוחני, שסוף כל סוף החומר הנושא את העם עליו, הרי הוא הארץ. והגלות, האדמה הטמאה, מוכרחת להיות פוגמת את אור הקודש של התורה וכל המעלות הרוחניות העליונות שבכלל האומה. ואדמת הקודש, שהיא תהיה הנושא המחזיק את האומה, עליה יחול אור הקדושה. והסימן הזה הוא העור, אשר עליו כותבים דברי קדושה, שלא יוכל להיות בימה טמאה, אף על פי שיוכל להיות מעובד יפה מאוד, מכל מקום אין הקדושה האלוהית מתקשרת עם החומר הטמא. וכיוצא בזה, אין הקדושה הנשמתית שבאור ישראל יכולה להיות מתקשרת יפה עם הקיבוץ השוכן על אדמת מאה. ורמז בזה להורות שרק איזה אונס גדול היה יכול לסבב את ירידתו של רב מארץ ישראל בבל. אבל לא תלת איזה ספק ביתרון הקודש הנצחי של ארץ ישראל, אדמת הקודש, הוא גבול הקדושה והטהרה העליונה. ורב הורה לו על שאלתו המרמזת את העניין של המאורע הזה של ירידתו לבבל מארץ ישראל, שכן מה שאין כותבים תפילין על גבי אור בהמת מאה, הוא מן הכתוב למען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר בפיך. אף על פי שהתורה הכתובה לגבי הפרשיות של האור אינה נאכלת, מכל מקום החומר המקבל את קדושת העניין התורני מוכרח להיות חומר טהור, והוא הדין שהארץ שבה יוכל עניין הקודש של כנסת ישראל להתקשר בה, אינה ארץ אחרת, כי אם אדמת הקודש התאורה, אשר היא ניתנה לישראל לכל פרייה ולשמוע מטובה, ולהסביע יחד את הגבייה ואת הרוח, הקשורים יחד בלולאות הקודש של אור התורה, אשר מאירו בברק אורו רק במקום השריבה שהם לא נשב לו, ולא בערד החשוכה, ששם אין האור מתעצם עם החומר. הנושא עליו את העם בגולה, שהוא מוכרח להתעכב בה, עד את קץ. אז על אשכחי לירב, אמר לי, מניין שאין כותבים תפילין אלא על גבי אור בהמה תאורה? אמר לי, לכתיב למען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר בפיך. יחידי הסגולה שבבבל היו מקושרים לאהבת ארץ ישראל בכל לבבם. ורצו תמיד להביע את הוקרתם שמוכירים את ארץ הקודש. כמו שבכל התלמוד הבבלי מפוזרים עם העניינים המדברים בערך הגדול של קדושת הארץ ומעלת יושביה, שמקושרים עם הכרה של שלילת הגלות, אפילו אם היא הגלות במצב טוב. מצד, מאיזה בחינה הגלות היא טובה? מצד המעמד הגשמי של קיבוץ היהדות שבתוכה, נגיד, וכל היהדות מרוכזת במקום אחד בגלות, כמו שהיה בבבל, בין מצד המעמד הרוחני, בבבל זה מקום תורה, ועד רבה, פריחה גדולה תורנית. עם כל זה שכל היהדות במקום אחד, והמצב הרוחני הוא נפלא, סוף כל סוף, החומר הנושא את העם עליו, הרי הוא הארץ. והגלות, האדמה הטמאה מוכרחת להיות פוגמת את אור הקודש של התורה וכל המעלות הרוחניות העליונות שבכלל האומה. והרוחניות של האומה זה לא רק מקבץ כל תלמידי החכמים והידע שלהם, הסברות שלהם וההתמסרות שלהם ולשקידת התורה והגיעתם ביומם ולילה. יש עוד מעבר לזה ערך מוסף מהותי של זהב הארץ היטוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל, היא מעבר לכל האיכויות הרוחניות, יש איזה איכות עיונית, נשמתית, פנימית, של חייו, של דבריו, החיים וקיימים, נאמנים ומכבדים לעד עולמי עולמי, עבדתנו ועלינו, בלינו דורתנו, על כל דורות זרי ישראל עבדיך, שזה התורה שהיא חיינו ואורחמנו, וציון זה בית חיים, והחיים באופיים האותנטי, הנשמתי, מופיעים רק בארץ. ואדמה טמאה, עם כל הנתונים של השיתוף הרוחני של כל
פרטים בעם ישראל לא יהיו במעמדם הכי טוב שיכול להיות, גם מקובצים וגם צדיקים ולומדים ושוקדים, ואת המציאות של קדושת הכלל במלוא משמעותו לא יכול להיות מחוץ לארץ. זוהי אדמה טמאה, מוות, והיא פוגמת את אור הקודש של התורה. מלכה ושריה בגויים, אין תורה. אין את התורה במימד הנשמתי, המהותי, הפנימי, כי אין לנו שיעור אל התורה הזאת. כאשר כל מחמודיה תבואות גנוזות, אבל את הערך העצמי של נשמת האומה, זה נפגם בחוץ לארץ. מוכחת היא להיות פוגמת את אור הקודש של התורה וכל המעלות הרוחניות העליונות שבכלל האומה. ואדמת הקודש, שהיא תהיה הנושא המחזיק את האומה, רק עליה יחול אור הקדושה. והסימן לזה העור. אז הארץ זה כמו עור שעליו נכתב הספר תורה. אשר עליו כותבים דברי קדושה, שלא יכול להיות מבמה טמאה. ואם תאבד את האור הזה בצורה מאוד איכותית, ובסוף יהיה כתוב שם בצורה הכי מקצועית והכי מדהימה, בכתב הכי מדויק, אף על פי שיוכל להיות מעובד יפה מאוד האור הזה, התמה. מכל מקום, אין הקדושה האלוהית מתקשרת עם החומר התמה, ואין, אסור לכתוב ספר תורה על בהמה טמאה. וזה לא שאלה של האיכות של העיבוד של האור. יוצא בזה הקדושה הנשמתית שבאור ישראל יכולה להיות מתקשרת יפה עם הקיבוץ השוכן על אדמה טמאה. לא יקרה. הרוחניות, התורה, מהותית, ברוחה, לא תקרה שם בחוץ לארץ. ורמז בזה להורות שרק איזה אונס גדול היה יכול לסבב את ירדתו של רב מארץ ישראל לבבל. וזה חלק ממה שהוא טועה. מה קרה, רב? למה אתה יורד? לא, זה, 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 זה אסון. הירידה שלך. אז זה נפילת התורה. אז, ואם אתה עושה את זה, כנראה שזה הכרח נוראי. אבל לא הטלת ספק, אבל אין מצב שרב מטיל ספק, למה עזב את ארץ ישראל? כי לא כל כך חשוב ארץ ישראל. לא יתנו ללמוד בארץ ישראל, אז אנחנו נראה לו חוץ לארץ. כי לא כל כך משנה. העיקר אפשרות התנאים, התנאי הלימוד, זה הנקודה. אבל לא, לא תלת איזה ספק ביתרון הקודש הנצחי של ארץ ישראל, אדמת הקודש, הוא גבול הקדושה והטהרה העליונה. זה לא היה והאמינה שרב סבר כך. ורב הורה לו על שאלתו, אני חושב שזה טעות פה. והיה צריך להיות כתוב, ורב הודה לו על שאלתו. המרמזת על העניין של המאורה הזה, אני לא בטוח מה שאני אומר. זה גם הורה יכול להיות. אבל לרב הורה לו על שאלתו, המרמזת על העניין של המאורה הזה של ירידתו, לבבל מארץ ישראל. שכן, מה שאין כותבין תפילין על גבי אור בהמה טמאה, שהוא מן הכתוב למען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר בפיך, ואף על פי שהתורה כתובה על גבי הפרשיות של האור אינה נאכלת, אז מה זה משנה? מכל מקום החומר המקבל את קדושת העניין התורני מוכרח להיות חומר טהור. והוא הדין שהארץ שבה יוכל עניין הקודש של כנסת ישראל להתקשר בה, אינה ארץ אחרת, כי אם אדמת הקודש תאורה, אשר היא ניתנה לישראל לאכול מפריה ולסבועה מטובה, להסביע יחד את הגבייה ואת הרוח. לא רק הגבייה אוכלת מטובה של הארץ, גם הרוח אוכלת מטובה של הארץ הזאת. וזהב הארץ היא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. והקשורים יחד, הרוח והחומר, קשורים יחד בלולאות הקודש של אור תורה, אשר מאירו בברק אורו רק במקום אשר יבא השם למושב לו, ולא בארד החשוכה
ששם אין האור מתעצם עם החומר הנושא עליו את העם בגולה, שהוא מוכרח להתעכב בה עד את קץ.